אז יש לנו היום גם פסוק קצר בכמות, וגם כן פשוט באיכות, וככה נראה על כל פנים על פניו. אבל המסר החסידי שאנחנו לומדים בפסוק הזה הוא עמוק ועמוק מאוד. אז ברשותכם, בקהלת בפרק החמישי, קהלת פרק ה', פסוק ד', אנחנו כבר כמה שבועות מתעסקים בענייני פה ונדרים. טוב אשר לא תידור, אומר שלמה, מי שתידור ולא תשלם. יותר טוב שלא תידור נדר בכלל, מאשר אתה תידור ולא תשלם. אני רוצה לחלק את השיעור לכמה חלקים, שלושה חלקים. החלק האחד זה להבין מה זה טוב אשר לא תידור, והחלק השני זה להבין, טוב, החלק השני לא כתוב פה בכלל. החלק השלישי זה מי שתידור ולא תשלם. הנקודה היא כזו, הרבי הצמח צדק באחד מהמאמרים שלו אומר לנו כמה מילות מפתח להבנה של הפסוקים הללו, ואת החלק הראשון של הפסוק, טוב אשר לא תידור, הוא מכנה במילת מפתח שנקראת יסוד דזעיר אנפין, יסוד דזעיר אנפין, או בקצרה יסוד דזה. אחר כך הוא אומר, זה לא הדרגה הכי גבוהה. אני אומר קודם כל את מילות המפתח, אחר כך אנחנו נפצח אותם ביחד. אחר כך הוא אומר, יסוד דזעיר אנפין, זה לא הדרגה הכי גבוהה, הדרגה המהותית יותר והחשובה יותר והמבוקשת יותר נקראת יסוד דאבא. אבל כדי להגיע לדרגת יסוד דאבא צריך לנדור נדר. טוב, אז יש לנו כמה חלקים כאן. יסוד זעיר אנפין, יסוד אבא, ומהי משמעות הנדר ביניהם. אז נתחיל קודם עם המושג הפשוט, לא קשה, בהחלט לא, זה רק מפחיד, זה רק נשמע מפחיד, זה בכלל לא מפחיד. יסוד, קודם כל הפשט, מה זה נקרא יסוד דזעיר אנפין? יסוד דזעיר אנפין, זעיר אנפין הם ששת המידות שיש לכל אחד, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, זה זעיר אנפין, ככה הם נקראים. מהו היסוד של זעיר אנפין? זה שתעשה טובה לאנושות ואל תידור. מה פירוש? אז הוא מתאר שישנו אדם שהוא מושלם, הוא אדם שהוא צדיק, אדם פרפקט, 100%. אבל הוא טיפוס כזה שעליו אומר הפסוק, יודע צדיק נפש בהמתו. הוא מכיר את עצמו. וכאן אני עוצר, וברשותכם אני אומר, היסוד של המידות שלנו, היסוד של הרגשות שלנו, זה שנכיר את עצמנו. מה זה שנכיר את עצמנו? שנדע מה אנחנו מסוגלים, והכי חשוב שנדע מה אנחנו לא מסוגלים. למה אני אומר את זה? מפני שהשכל, הלוגיקה, מאלצת אותך תמיד להיות מאוד מחושב. הרגש מטעה אותך כל הזמן. הרגש של האדם נותן לו תחושה לא נכונה. או תחושה לא נכונה שאתה הכי דפוק שיש בעולם, זה במובן השלילי. או תחושה לא נכונה שאתה הבן אדם הכי חכם שהוא בעולם. וזה לא נכון, וזה לא נכון. בשכל, השכל תמיד יש לו קבלות. מה עשית, מה הוכחת, איך זה נראה, זה הגון, זה לא הגון. ואילו המידות הן זקוקות חזק מאוד לציר יסודי שיגרום לאדם לא לרמות את עצמו אין לטוב ואין למוטב בכל צד שהוא. ולכן יסוד זעיר אנפין נקרא בחסידות יודע צדיק נפש בהמתו. הצדיק זה האדם, והמח כולם צדיקים. יודע צדיק נפש בהמתו, זה שהוא יודע למדוד את הלב ואת הרגש, את המידות. למדוד עד כמה אני באמת, עד כמה אני לא באמת. זה היסוד, זה התכלית, זה הדבר הכי מהותי שהוא. מכאן אנחנו ממשיכים שישנו אדם, שהוא מאוד פסיב, מאוד רגוע, טוב לו עם עצמו. טוב לו בעצם זה שהוא נושם, בעצם זה שהוא חי. הוא לא מבקש להשיג שום דבר, הוא לא מבקש להילחם על שום דבר. טוב לו כמו שהוא. זה נקרא אדם שהכותרת שלו יסוד דזעיר אנפין. האדם שהכותרת שלו יסוד דזעיר אנפין, זה אדם שלא נודר נדרים. תגידו אתם, מה מביא את האדם לנדור נדר? הוא רוצה לעשות, להשיג, לאלץ את עצמו, למצות את עצמו, לסחוט את עצמו, לעשות יותר. יסוד דזעיר אנפין היא הבחינה שעליה התכוון שלמה כשהוא אמר, טוב אשר לא תידור. טוב אשר לא תידור. זה כמו אמא כזאת שאומרת לילד שלה, תלך ללימודים, תלמד כמה שאתה יכול, אל תלחץ את עצמך. היא כל כך מרחמת עליו, אל תלחץ את עצמך. מה שתבין, תבין. תנסה לכתוב מה שאתה יכול. אם לא תצליח, לא נורא. זה מין הכל במשובה ונחת, הכל ברגיעות. תעשה מה שאתה יכול, ועם זה תתקדם הלאה. טוב אשר לא תידור, לא צריך להתאמץ, לא צריך לצאת מן הכלים. תעבוד לפי המודעות שלך, תעבוד לפי הכוחות שלך, וזהו, וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך. העולם הוא לא כזה מסובך, העולם הוא לא כזה קשה, תעשה מה שאתה יכול ותריץ את זה הלאה. ההנהגה הזאת היא על פי תורת החסידות לא ה-DNA של זמן הגלות. הצדיק הזה, האיש הזה, הטיפוס הזה, הרגוע הזה, יש לו בעיה. יכול להיות שהוא מושלם, יכול להיות שהוא בסדר, בכל התחומים הוא בסדר, אבל יש לו בעיה שהטבע שלו זה לא המפתח שפותח משהו בעולם שלנו בזמן הגלות. זה פותח את העתיד לבוא, אבל זה לא פותח את הזמן הזה. מה אני מתכוון לומר? המציאות היא שמאז שהאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת והתערבבו דברים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא מאוד כעס, ואז הוא עשה דיל עם הבני אדם. ההסכם שלנו זה שאני לא אתייחס בצורה מאוד קשה למעשים הלא מתוקנים שלכם. אני אבליג. אני לא אתייחס לכך שלא נשמעו דבריי בצורה המלאה, אבל מצד שני, אני גם לא אתייחס למעשים טובים שנעשים על ידכם. אני לא אתן את הפרס או את הבונוס שמובטח למי שמתנהג בצורה מלאה. שני יפרים. אתם רוצים שאני לא אעניש? אני לא אעניש. אני גם לא אתן שכר. אני אשאר משהו באמצע ככה. אני פשוט אעלים את העיניים, אני לא רואה את הטוב, אני לא רואה את הלא טוב. אתם לא יכולים לדרוש ממני מצד אחד להסתכל על הטוב ולשלם עליו, ועל הרע אתם אומרים לי אל תסתכל. אם אני לא מסתכל, לא מסתכל בכלל. זה ההסכם. וזה בלבול גדול שנעשה בזמן הגלות. שכשאנחנו קוראים קריאת שמע, ואנחנו אומרים את המילים, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אלה, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ויהיה לך כל טוב אם תשמור את מצוות השם, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו שואלים, וכי כל אלה שמקיימים את מצוות האלוקים טוב להם? הכל מסתדר להם? הכל הולך חלק? אז מה פה הסדר? איפה ההבטחות? עונה התורה, ההבטחות הללו הם אכן קיימות, שרירות וקיימות, הוא בתנאי שגם העונשים היו שרירים וקיימים. אבל אם בתורה כתוב שישנם חטאים כאלה שחס וחלילה לא על אף יהודי, אם הוא עובר עליהם הוא לא עובר גיל 50, הוא לא עובר גיל 60, ישנם חטאים אנושים שכאלו, ואנחנו רואים אנשים שעוברים עליהם וממשיכים הלאה לחיות, זה בגלל ההחלטה הזאת של הקדוש ברוך הוא עשה, אני לא רואה לא את זה ולא את זה, תעשו לי טובה, אל תדרשו ממני יותר מדי, עכשיו אני עשיתי מה שאני יכול, אני מעלים עין, לא ראיתי אתכם. לא ראיתי אתכם ולכן ככה זה נראה. כתוב, זה כתוב בתורה, זה כתוב במדרש, זה כתוב בחסידות, אם אתה רוצה, באיגרת התשובה בפרק ו' ספר התניא, בקונטרס ומעיין, בפרקים הראשונים שלו, זה כתוב במפורש. זה יסודה, דברים יסודיים מאוד במשנה היהודית, אחרת אין שום הבנה למה שאנחנו קוראים קריאת שמע, זה הרעיון. מאז שיצאנו לגלות, אז הסקאלה של הזה נכנסה למין רשת שנקראת רשת מבולבלת, ובאופן המבולבול הזה אנחנו מצליחים להעביר גם את החטאים שלנו, ומצד שני אנחנו גם סופגים את השתיקה וההתעלמות הרוחניים מדברים טובים שאנחנו עושים, שלא תמיד רואים את השכר מיד. יש לזה תוקף, הרי קודם כל, כל מה שאתה עושה היום טוב, אתה תקבל עליו שכר. רק שהשכר לא בא מיד, אז יש לזה משמעות גם בזמן הזה, אז זה משמעות חשובה. השכר כאילו נתפס, בחסידות זה נקרא ככה, שהוא נכנס, הוא שמור אצלך באיזושהי קופסה, רק שלא נותנים לך אותו מיד. וזה הדיל, אני לא נותן לך אותו מיד. זה המשחק. טוב, אבל אנחנו, הרי אנחנו רק שומעים את זה, אנחנו מתקוממים. אתם שמעתם פעם על בן אדם שמבטיחים לו שכר, והוא יושב בשקט, והוא אומר, טוב, לא תיתנו לי את העונש, לא תיתנו לי את השכר, בסדר, אני בינתיים הולך לבריכה. ראית פעם בן אדם שמתנהג בצורה הזאת? התשובה היא שכיוון שאנחנו באמת לא מתנהגים באופן הזה, מה שנגזר כאן בעולם, ודרך אגב זה מאפיין אותנו כישראלים יותר מאשר אנשים אחרים, וזה הסיבה שאנחנו כאלה, כי אנחנו יושבים פה על הארץ הזאת שהיא נותנת לנו השראה רוחנית, להילחם. אנחנו לא מוותרים. אנחנו אומרים, נכון, הקדוש ברוך הוא שאתה אומר, אני לא אסתכל על האבונות, אני לא אסתכל גם על המצוות, אני לא מסתכל. אנחנו לא מוותרים, אנחנו נלחמים. המלחמה הזאת היא מתבטאת בהמון המון וריאציות, שאנחנו דורשים, תובעים, מתפללים, מה שמגיע לנו תיתן, את הטוב, את הרע אל תיתן. את הטוב תיתן, את הרע אל תיתן. אבל מתי זה מתרחש? בפועל, מתי זה יכול לבוא לידי ביטוי? רק כשבן אדם הוא טיפוס לוחם. המדינה הזו לימדה אותנו שכשאתה עומד בדלפק ואומרים לך לא, אין, כבר סגור עכשיו, אז תגיד מה זה ובאתי ומאוחר, ואתה מתחיל להתווכח. היא הפכה את כולנו להיות כאלה. אנשים שואלים, מה הצד החיובי בזה? למה אנחנו על כל דבר, גם, בוא נאמר, אם היינו סקוטים, אז היו מגיעים ליד אלפק, עכשיו סגור, שבוע הבא, מסתובבים, נימוס, הולכים, אוכלים את הלב, אבל לא צועקים, לא מתפרצים, לא רבים. אנחנו, נוצר לנו מין טבע כזה, כל הזמן תנועה של ריב ומדון וויכוח ו... והיום זה כאילו פשוט שבאים ואומרים לך, לפי התקנות זה בלתי אפשרי. אתה חוזר הביתה, מספר לאשתך, מה בלתי אפשרי? חכה תראה מה אני אעשה להם, מה בלתי אפשרי? אני ארים אותם, אני אצעק עליהם, אני אפוך אותם. וכאילו המילים האלה, זה הפלא, זה הפלא. אני לא יצאתי נגד, אני רק אומר שאתה רואה שכאילו העולם הגלותי, כן? יש לו מין תקנות, ואף פעם התקנות האלה לא מתקיימות, מכיוון שכל הזמן רבים ומתווכחים ולא מוכנים לה, לא מוכנים, לא, אני לא אבטר על זה, לא, זה לא ככה, זה לא. אני אגיד לכם עוד יותר, אפילו התסמונת הפשוטה, כמה שנים גרתי בארצות הברית, אתם יודעים, אין דבר כזה לבקש הנחה. אם מישהו מבקש הנחה, מיד אומרים, טוב, ישראלי, אין דבר כזה לבקש הנחה. רק הישראלים, זה טבע, ואני רואה את זה כטבע אלוקי, זאת אומרת, יש בזה צד אלוקי, יש צד אלוקי שאנחנו נמצאים בזמן הגלות, ויש כל מיני הפרעות, וכל מיני אלמים, והטוב לא נותנים לנו, ואת הרע גם כן לא נותנים לנו, ואנחנו לא מוכנים לוותר. אז למה אני אומר את כל זה? פשוט מפני שהטבע של הצדיק, של יסוד זעיר אנפין, ככה קורא אותו הצמח צדק במאמר, צדיק של יסוד זעיר אנפין, זה צדיק כזה של ילד טוב ירושלים, שמה שאומרים לו הוא עושה טוב, בסדר, טוב. הוא עובד באיזשהו מקום, פיתרו אותו, אומרים לו, אתה החודש האחרון לא עבדת כמו צריך, החלטנו פה לעשות הורדות. היה לי דין תורה כזה לפני יום, היה מלחמה, 10 ימים לא עבדו, לא פה, לא שם, לא נותנים לך משכורת, פטרים אותך לפני הזמן, אין לך שנה עבודה, גם לא נותנים לך פיצויים, אבל מה, אתה חושב שהיה פרייר? הלך נלחם, קיבל כמעט הכל, הוא רב. אבל אם הוא היה הצדיק של יסוד זוהר אנפין, הכל משמיים. עכשיו הוא לא צודק? הכל משמיים. לא, באמת אני שואל אתכם, זה לא הכל משמיים? הכל משמיים. אבל יש מין איזה חיישן פנימי שאומר, גם הכעס שלי משמיים, וגם הצעקה שלי משמיים, וגם הריב שלי משמיים. הכל משמיים, גם אני משמיים. והוא על זה נלחם, על השמיים האלה, אצל הספרדים שעושים ברשות מוריי ורבותיי, ברשות שמיים הם אומרים. מה זה ברשות שמיים? אני אכנס בך עכשיו. ברשות שמיים אני נכנס בך. אל תדאג, נסדר אותך, נטפל בך. זה תנועה שהיא תנועה גלותית, אבל זו תנועה הישרדותית גלותית. אי אפשר לשרוד את הגלות הזו ללא, איך אומרים, המרפקנות הזאת. ולכן אומרת תורת החסידות שהטיפוס הזה הפסיב, הוא מחכה בתור כבר 3 שעות, כולם עוקפים אותו, הוא ממתין. אמרו לי שיקראו לי, והוא יושב כמו ילד טוב, מחכה. עד הערב הרופא יוצא, הולך, מה אתה עושה פה? אמרו לי שיקראו לי. אבל ככה זה עובד, שאם בן אדם לא יילחם, רגע, למה אתה נכנס? באת אחריי. ראיתם פעם תור אצל הרופא של ישראלים, איך זה נראה? אני רק מרשם, אני רק מכניס משהו, יש שם 20 דקות וכולם מתייבשים בחוץ. זה מין תנועה כזאת. זה העבודה. ולכן, הטיפוס הזה של יסוד של זעיר אנפין, הוא אומר, אני לא רוצה לדור, אני לא רוצה להילחם, הוא לא רוצה להיכנס לתגרה, יש איזשהו מישהו שזייף את הירושה של אבא שלו, והוא הפסיד את הכל, טוב, אתה יודע מה, בשבילו לריב, תזוף, בוא לא נריב, משפחה, וזה נשאר. מה, אתה מפסיד פה מיליונים, תזוף, לא, אין לי, לא רוצה להיכנס לזה, לא. ככה זה, איש כזה. זה לא מתאים לזמן הגלות, כמו שאמרתי. זה מזמין, מתאים לזמן הגאולה, שהצדק שורר בעולם. מי שיושב בשקט מקבל את האחוזים הכי גבוהים. זה לא מתאים לזמן שלנו. האדם שנודר נדר, זה האדם שנלחם. האדם שלא נלחם, לא ידור נדר. לבעל שם טוב היה תלמיד שקראו לו רבי נחמן מאורדנקה. רבי נחמן מאורדנקה הייתה לו שיטה, שהשיטה אומרת, צדיק, בדיוק מה שאני מתאר עכשיו, צדיק דזעיר אנפין, היסוד דזעיר אנפין. זה ככה קרה, ככה זה קרה, ככה זה היה צריך לקרות. יום אחד הוא נכנס לבעל שם טוב רבו, ודובר שם על איזה נושא. והוא אומר לבעל שם טוב, זה הכל משמיים, הרבה לא ייקח את זה ללב, זה הכל, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. והשם טוב מסתכל עליו בעיניים חודרות ואומר לו, איזה מזל שאתה לא היית בשושן הבירה, לא היית בפורים. אם היית בשושן הבירה ובפורים, אז אתה היית אומר, זו גזירה של המן, ככה זה צריך להיות, ככה זה, מזל שלא היית שם. הוויכוח הזה, בין הבעל שם טוב לרב נחמן מאורדנקה, זה הוויכוח של הצדיק, שמבחינת זעיר אנפין, של יסוד זעיר אנפין, שהוא בעצם לא שייך לזמן הזה. והבעל שם טוב זה צדיק, עוד מעט אנחנו נראה, של בחינת דוד המלך, שהוא הוא איש מלחמה. הנקודה היא, אתם זוכרות וזוכרים בתנך, היה דוד והיה יונתן. דוד ויונתן היו חברים בלב ונפש. יונתן לא זכה להמשיך את המלכות אחרי אבא שלו. מי שהמשיך את המלכות זה היה דווקא דוד. בחסידות, במאמרים, זה מקבלה, מביא הרבי האמצעי שיונתן הוא בחינת יסוד של זעיר אנפין. זה בא אצל יונתן לידי ביטוי, איך יונתן גם סיים את חייו בצורה טרגדית. הוא נהרג במלחמה, הוא היה שר צבא, ואף על פי כן הוא לא יצא בסוף חייו מהמלחמה עטור ניצחון, אלא ההפך, הוא נהרג רחמנא ליצלן במלחמה. זה יונתן. לעומתו דוד המלך הוא בחינה של יסוד אבא, בחינה גבוהה יותר. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור שהוא מאוד מאוד מעניין. הוא גם כן קשור קצת לתתוו באב שממנו באנו, שהיה מעשה שהוא טעון הסברה וטעון הרבה הרבה דברים. הוא טעון במה שאתם רוצים, זה מעשה שנקרא פילגש בגבעה. מעשה שעשו בני שבט בנימין, נעשה נבלה, שהתעללו באיזושהי פילגש, וכתוצאה מכך היא מתה. ואז עם ישראל גזר שלא התחתנו עם שבט בנימין כלל ועיקר. אחרי שהם עשו את הגזרה הזאת, הם תפסו את הראש והם אמרו, הרי גזרה אי אפשר לבטל, ואיך השבט הזה יישאר בחיים? הוא עלול להיכחד מעם ישראל, כי אף אחד לא יתחתן, כי הם גזרו שאף אחד לא ייתן את ביתו באחד משבט בנימין. ואז, כמו יהודים טובים, הם מצאו פרצה בתוך הגזרה שהם עשו. הפרצה הייתה זה שאף אחד לא ייתן את ביתו לבן ממשפחת בנימין, אבל אם בני משפחת בנימין יחטפו את ביתו, זה בסדר. אז באיזשהו שלב הם שלחו את הבנות שלהם כמו חולות בקרמים, ובני בנימין היו נקראים החוטפים, והם חטפו נשים. אחד מבני בנימין זה היה שאול המלך. שאול המלך את הפעולה הזו לא היה מסוגל לעשות. שאול המלך בטבעו היה ביישן, ואפילו בכדי להמשיך את השושלת של עצמו הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. הוא הלך לקרמים והתחבא שם בין הענבים, אבל הוא לא עשה את מה שכולם עשו. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, והייתה איזו אחת שהחליטה שהוא צריך להיות הבעל שלה, והיא תפסה אותו, כמו שאומרים היום. עכשיו, כשיונתן שמר אמונים לדוד, ושאול מאוד כעס, למה אתה שומר אמונים לשונא שלי ולא לי, אז הוא מתבטא בביטוי מאוד 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 מפחיד. הוא אומר לו, תדע לך שכל זמן שדוד עדיין חי, לא תיקון אתה ומלכותיך, אתה לא תהיה מלך. והוא אומר משפט שכשלומדים אותו על פי הפשט ולא על פני פנימיות, זה נשמע כמו שאומרים משהו כמו שאומרים ברחוב. הוא אמר לו, בין נעבת המרדות לבושתך ולבושת ערוות אמך. המפרשים הפשטנים של התנך, המצודה דוד ורשי, מפרשים שהוא התכוון על אותו אירוע שהיא חטפה אותו, שהיא רדפה אחריו. הוא אומר, תראה, אמא שלך הייתה, כמו שאומרים, שאול היה גבוה משכמו ומעלה, הוא היה גבר נאה, היא חטפה אותו, זאת אומרת, זה הפרצוף שלך. זה ככה נשמע בפשט. יצאת מאמא כזו. אבל על פי הסוד היה בזה עומק מאוד מאוד גדול, שהוא קשור לטבע של יונתן כטיפוס של צדיק, של יסוד, של זעיר אנפין. כיוון שהיא הייתה כזו, מה שנקרא חטפנית, שזה לא טבע הגלותי של האישה. הטבע של האישה זה בדרך כלל שהיא השקטה, והבעל הוא הוא מה שנקרא מבקש את ידה, איך שאומרים, לא היא מבקשת את ידו, זה הפוך מהטבע של העולם. אף על פי שהעולם קצת התבלבל היום גם כן, אבל הדבר הזה הוא טבע נשי פשוט. ואצלה זה היה הפוך. הסיבה שאצלה זה היה הפוך, מפני שהיא הייתה שייכת לאחרית הימים. היא הייתה שייכת לטבע הזה שהבחינת המלכות תשפיע על בחינת זהר אנפין. היום הזהר אנפין, שזה הבעל, הוא משפיע על בחינת המלכות. לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, נקבה תסובב גבר, כלומר יהיה בחינה מסוימת של עילוי דווקא אצל האישה יותר מבחינת האיש. המידות משפיעות אל המעשה, שהמעשה הוא מלכות. אז לכן המשל לאיש שהוא משפיע זה זעיר אנפין, זה משל. והמשל לאישה זה מלכות, שהיא מבחינת מקבל. ולעתיד לבוא, המלכות, מבחינת המקבל, ייתן במשפיע. זה העילוי שיהיה לאחרית הימים. וזה בעצם מה ששאול בפי הפנימיות אומר לדוד, ליונתן, כל זמן שדוד המלך חי, דוד המלך הוא השיא של הלחימה. הוא לוחם, הוא קרבי, הוא לא מבטר, הוא מתחיל מההשפטות ועולה עד המלכות. הוא טיפוס שאפתן, הוא טיפוס של לוחם, לא מתייאש. ולכן דוד המלך הוא זה שמביא אותנו אל הגאולה העתידית והשלמה, האמיתית והשלמה. ולכן הצאצאים של דוד המלך הם הנשיאים של עם ישראל בכל דור, גם בזמן הגלות, שהם נוסחים תקווה בעם הזה, תקווה של לוחמה, תקווה של להתקדם וכולו. יונתן הוא לא מנהיג שמתאים לזמן הגלות. הוא מתאים אולי לזמן הגאולה, אבל לא לזמן הגלות. הוא פסיבי. אז אומר שאול ליונתן, בגלל הסיפור של אמא שלך, זה מוכיח שלא תיקון אתה ומלכותיך. בגלל שאמא שלך הייתה כזו שהיא אקטיבית, אז היא שייכת לאחרית הימים. אז אתה נולדת בתור אחד כזה ששייך לאחרית הימים, ואכן אל תצפה שתהיה לך מלכות בזמן הזה. המלכות שלך לא מתאימה בזמן הזה. אין לך את היכולת להחזיק מעמד בזמן הזה. זה לא העניין שלך, זה לא התפקיד שלך. בעולם, בין הבריות, ישנם כמה טיפוסים. ישנו הטיפוס שעליו דיברתי עד עכשיו, שהוא הכנוע והמקבל והנינוח וטוב לו עם עצמו כמו שהוא. וישנו הטיפוס הלוחמני שהוא יוצא וכובש נלחם. שניהם, אומר עליהם דוד המלך בתהילים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא תיתן לשני הטיפוסים האלו, גם הטיפוס הפסיב וגם הטיפוס האקטיב, תעניק להם, תיתן להם רצון. הרצון הוא בעצם רצון לחיות, רצון לעשות, רצון להניע את עצמך. עכשיו, הטיפוס הראשון שעליו אני דיברתי, זה מאוד מאוד פשוט, למה צריך להתפלל עליו, שהוא יעשה עם עצמו משהו. משום שאדם שטוב לו כמו שהוא, אין לו שום אמביציה לצאת מעצמו ולעשות משהו אחר. אז התפילה היא, תן לו רצון שיעשה משהו עם הכישרונות שלו, שיעשה משהו עם המהות שלו, שיעשה משהו עם היכולת שלו להתפתח. זה האדם הראשון. אבל גם האדם הלוחמני יש לו איזושהי מגבלה. אני מדבר על האדם הלוחמני בזמן הגלות. האדם שנלחם, האדם שאקטיב, האדם שיוזם, האדם שרוצה לעשות, גם לו באיזשהו מקום יש איזושהי מגבלה. מהי המגבלה של האדם שלוחם? הוא חי בפנימיותו באיזשהו קונפליקט. אני רוצה להקדים ולומר שהאדם שלוחם זה בדרך כלל אדם שיוצר. זה אדם שבונה מבנה חדש. אדם שמקים איזשהו עניין, ויש לו את הכוחות לדחוף את כל המערכות, להשיג אישורים לכל התחומים, והוא עמל 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 עד שבעצם אתה רואה, יש פה אידיאליסט במדרגה ראשונה. המלחמה, כשאנחנו מדברים בשיעור יהדות, זה לא מלחמה של תותחים. המלחמה שאנחנו מדברים זה מלחמת היצר. המלחמה עם היצר, אני לא אקרא לה שאפתנות. כי גם היצר עצמו יש לו שאיפה. יש לו שאיפה להפיל אותי בפח, ויש לו רצון לזה, והוא עושה את זה די טוב במשך הרבה מאוד זמן, עד שאנחנו מתגברים עליו. מלחמה זה תנועה בנפש, וזה תנועה שהבן אדם אומר, אני יוצא, כמו שאומרים, על החיים ועל המוות. זה מין תנועה שאני הולך עכשיו להוציא את כל הכוחות שלי בלי חשבון. על כל פנים, הטיפוס הזה, שהוא לא מוותר, הוא נמצא באיזשהו קונפליקט פנימי בנפש שלו. מצד אחד הוא יוזם, מצד אחד הוא מבקיע שערים, פותח שערים, הוא מאוד מאוד מייעל את עצמו ומשתדל ומעמיק, ולרגע הוא משתכנע, וגם אנחנו, שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו משתכנעים שהטיפוס הזה עושה את מה שהוא עושה לשם שמיים. מה פירוש לשם שמיים? למען הידיעה, למען העניין. אבל אנחנו יודעים שיצר, שהוא בעצם זה שמדרבן אותו לעשות, זה שדוחף אותו לעשות, יצר במהותו הוא אגו. אז תמיד שאתה רואה בן אדם שהוא מאוד מאוד אקטיב, הוא מאוד מאוד פעיל, והוא מאוד מאוד עושה, מי שהוא עומד מאחוריו, שזה היצר, הוא משתמש ביצר לטוב, לקדושה, לחיובי, אבל היצר הוא זה שמניע את הדחף שלו. עכשיו, יצר זה בעצם מילת, המילה הנרדפת ליצר זה אגו. ובאמת אנחנו רואים, אצל אנשים שהקימו דברים גדולים, והם עדיין לא צדיקים של ספר התניא, הם אנשים רגילים שלרגע מה שחשוב להם זה ההצלחה של העניין. כל כך דחפתי את זה, כל כך השתדלתי בשביל זה, אז העניין אני רוצה שיצליח. אבל לרגע בצד השני, אבל אני רוצה להיות שם. ואם אני לא אהיה שם, אז זה לא יסתדר לי. אני מנסה כאילו למצוא איזושהי דוגמה שעולה לתוך כדי דיבור בראש. היהודי היקר שהקים את הסיירת מטכ"ל כאן בארץ, אברהם ארנן. כטיפוס, טיפוס יוזם, טיפוס לוחם, טיפוס נועז, טיפוס שערים סוג מסוים של חטיבה שלא הייתה קודם, שלא היה לה דמיון. אנשים שאומרים, אין דבר שאי אפשר לעשות, כל פעולה אפשר, כל פעולה אפשר להשיג אותה. יש המון המון אמביציה. אבל האנשים שכתבו עליו ביוגרפיה מתארים שבאיזשהו שלב, הפלוגה הזאת הייתה כולה פראית. הסגנון היה פראי, כמו שהוא כטיפוס, כל אדם שהוא פורץ דבר, כל אדם שהוא יוזם איזשהו דבר, כל אדם שממציא איזשהו דבר, כל אדם שנלחם על דבר, אז הוא עושה את זה עם כל הכוחות, הוא לא עומד ככה עם פינצטה בצורה מסודרת, הוא צועק כשצריכים, והוא לוחם כשצריכים. אז נוצרה איזושהי פראיות מסוימת בתוך ה... ואז הגיע מצב שהוא עצמו הרגיש שאני צריך לשים מישהו, מה שנקרא אורות דתו בכלים דתיקון, מישהו אחר שיתחיל לנהל את כל העניין תחתיי. אבל מצד שני הם בעצמם מתארים כמה זה היה קשה לו. הוא שם מישהו והוא מבין שהוא צריך לשים מישהו, והוא שם לו רגליים והוא כואב את זה, והוא נלחף וכן ולא וכן ולא. אנחנו כולנו כאלה. הנקודה היא זה שכאשר האדם נלחם על דבר בכל עוז, אז הדבר הופך להיות חלק ממנו, כי הוא נלחם עליו, הוא השקיע מהטבע שלו, הוא השקיע מהנפש שלו, וכאשר הוא השקיע מהטבע ומהנפש, הוא מרגיש שזה הבייבי שלו. כשאתה מרגיש שזה מהבייבי שלך, קשה לך להיפרד מזה, גם כשאתה מבין שזה לטובת העניין. אתם יכולים להמשיל את זה לאימא, שצריכה לשלוח את הבן שלה, אני יודע, ללמוד בישיבה, בפנימיה, הוא צריך לנסוע, הוא צריך לצאת. ואיך אומרים, מצד אחד היא מבינה שההצלחה שלו נמצאת כאשר הוא יעזוב את הבית. ומצד שני היא לא יכולה להיפרד ממנו, זה קשה לה. אז יש פה שני דברים, זה קונפליקט. מצד אחד היא רוצה את טובתו, אז הוא צריך ללכת. מצד שני, היא לא רוצה להיפרד ממנו, זה האגו שלה, זה העניין שלה. אז הקונפליקט הזה קיים. באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, הטביע בעולם, סדר, שתמיד יהיו דברים כאלה שמשתנים, ותמיד יצטרכו לשנות מסלולים, כי המסלול הראשון שהיוזם יזם היה טוב בשביל היוזמה ההתחלתית, אבל בשביל ההמשך צריך להביא מחליף. והאדם באיזשהו מקום, גם האדם, כשאנחנו מתארים פה שני טיפוסים, זה לא טיפוסים תיאוריים. בכל אדם יש את הטיפוס הלוחמן בתוכו, ויש את הטיפוס הרגוע והשלב והפסיב. בנושאים מסוימים הוא כזה, ובנושאים מסוימים הוא אחר. אז בנושאים שאנחנו פסיביים, אנחנו מתפללים להשם, עיני כל אליך, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, תן לנו רצון חדש לעשות משהו עם הכישרון הזה, אף בשלא בא לנו, אף בשלא לא מתחשק לנו. וכאשר אנחנו מדברים על הצד השני, הצד של האדם שהוא נלחם והוא אקטיב והוא יוזם והוא מתקדם, עליו אנחנו אומרים, אבל באיזשהו שלב אתה תצטרך לסגת מכל זה. אתה תצטרך להעביר משמורת למישהו אחר. אז איזה חיים יהיו לך אז? איזה סגנון חיים? יש מה שנקרא להפסיד בכבוד. מי זה שצריך להפסיד בכבוד? האדם הפסיב, תן לו רק לחזור חזרה למאורה שלו. תן לו רק להיות במנוחה. הוא לא רוצה לעשות שום דבר עם עצמו. טוב לו. אילצו אותו לעלות למעלה, עכשיו הוא חוזר חזרה למטה, טוב לו כמו שהוא. הוא לא צריך נחמה, הוא צריך נחמה כשהעלית אותו למעלה, לא כשהורדת אותו למטה. אבל האדם האקטיב שפתאום נעצר, עכשיו אתה יורד להיות אזרח רגיל. אתה יורד להיות באדם רגיל, בעל משפחה, ילדים, שום תפקיד מיוחד היה לך, היית ראש עיר, עכשיו אתה הופך להיות איש רגיל. היית ראש ממשלה, עכשיו אתה איש פשוט. איש רגיל. איך אתה חי, וכולנו עוברים את זה, לא בראש ממשלה ובנשיא, אבל כולנו עוברים את זה בחיים, יש לנו מצב א' ומצב ב'. ושתדעו שלעבור ממצב א', כל בחינה של אובדן רחמנא ליצלן, כל אובדן, אדם שמאבד חלילה את רעייתו, אדם שמאבד, אישה שמאבדת חלילה את בעלה, או הורים שמאבדים חלילה את הילדים שלהם, או ילד שלהם. כל פעם שאתה התרגלת לאיזשהו דבר, אתה נמצא בהיי, אתה נמצא על הגובה. ואז פתאום אתה עומד בפני שוקת ריקה על עניין מסוים, ובבחינה הזאת זה נקרא שאתה ירדת, 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 ירדת לאיזה בחינה, מבחינת אקטיב לבחינת פסיב. וזה תפילה, אומרת החסידות, שמתפללים אנחנו שלוש פעמים בכל יום, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אלוקים תן לי כוח לחיות גם כשאני לא מפורסם, גם כשאני לא על הבמה, גם כשאני לא מיוחד, גם כשלא מסתכלים עליי, גם כשהחברים עזבו אותי, גם כשאני לא נושא לבקשה של איזה שהיא, שכולם מחפשים את קרבתי. איך אני חי את היום יום שלי עם עצמי? איך יש לי עוד רצון לחיות עם המצב הזה? זה יכול רק הקדוש ברוך הוא להעניק לאדם. את היכולת הזאת לעבור נסיגה כזאת, נפילה כזאת, רק הקדוש ברוך הוא יכול לסייע לאדם. לתת לכל חי, יש אדם שקבל את החיות שלו מהשקט, היה אדם חכם שאמר פעם למישהו, הוא שאל אותו, תגיד, הכובע שאני לובש זה בסדר או שזה כבר לא יפה, לא נקי, אני צריך להחליף כובע? הוא אומר לו, תשמע, זה בכלל לא משנה אם זה יפה או לא יפה, זה לא העניין. אם אתה היית רואה איזה כובעים אנשים פעם היו הולכים, לא היית מתפעל מזה בכלל. אבל אתה צריך לעבור את החיים שלך, וזה ממש תסמונת של בן אדם, של יסוד דזעיר אנפין. אתה צריך לעבור את החיים שלך שכמה פחות ידברו עליך. אז אם אתה הולך בכובע משונה, ידברו עליך הרבה אנשים, אז חבל לך. תחליף כובע רק כדי שלא ידברו עליך. אז יש לך בן אדם, יש שתי החלפות כובע הם. יש החלפת כובע כי אני רוצה להיראות יפה שכולם יסתכלו עליי ועל הכובע שלי. זה סתם דוגמה, כובע הוא רק דוגמה. ויש החלפת כובע כי אני לא רוצה שיסתכלו עליי ואני לא רוצה שידברו עליי ואני לא רוצה. זה הכל בהתאם לאישיות הפנימית של האדם. האם אתה טיפוס אקטיב או שאתה טיפוס שקט. כל אחד לפי ההסתכלות שלו משנה את עצמו בהתאם לעולם. עד כאן דיברנו על הבחינה של יסוד זעיר אנפין. זה אחד שלא רוצה לעשות נדר. לא נדר. עכשיו, הבא, הכל אנחנו בשביל לפרש את הקטע הזה, קטע של שורה וחצי במאמר של הרבי יצמח צדק, אבל מה זה התכלית? הוא אומר, התכלית הרצויה והנעלית והגבוהה והחשובה, זה דווקא בחינת יסוד דאבא. יסוד דאבא זו הבחינה המבוקשת שהיא תופסת מקום. היא החשובה באמת. וכדי להסביר את הבחינה של יסוד אבא, נשתמש בביטוי שאמר הבעל שם טוב, וזה כתוב בספר כתר שם טוב. אומר הבעל שם טוב שהבחינה של יסוד אבא זה גילוי הנשמה. מה הפירוש גילוי הנשמה? יש בן אדם שבא ואומר, תעזוב אותי, לא צריך, אני לא צריך לנדור, טוב שלא לנדור. יש לך בן אדם כזה שהוא אקטיב והוא פועל, אבל הוא פועל ללא התסמינים השליליים של האדם הלוחם שהזכרתי קודם, שבגלל האקטיביות שלו הוא נכנס לתוך הסיפור עם אגו. יש כמה אפשרויות למה בן אדם פועל. עכשיו אני מדבר על אפשרות נוספת. קודם דיברתי, הוא פועל מתוך איזשהו אש בוערת בתוכו פנימית. יש בן אדם שפועל כי צריך לפעול, כי אלוקים רוצה שאני אפעל. ולא בגלל שאני רוצה בזה, אלא בגלל שהוא רוצה בזה. האדם הזה הוא בשנייה יכול להיות למעלה, בשנייה יכול להיות למטה, והכל טוב לו. הוא לא מרגיש בהיי כשהוא למעלה, והוא לא מרגיש בדאון כשהוא למטה. כשהייתי צריך לעשות את זה, עשיתי. וכשהייתי צריך לעשות את זה, עשיתי. הכל בהתאם לנסיבות, בהתאם לשליחות. זה המושג שליח שהרב דיבר עליו בהערכה, בהרצה. שליח זה אחד כזה שעושה את מה שרוצים ממנו, בלי שהוא מכניס את הישות העצמית שלו בתוך הסיפור. ישנם אנשים שמסתובבים בעולם שהם לא מאמינים שיכול להיות אדם כזה. הם לא מאמינים שבן אדם יכול להיות אקטיב בלי יצר רע. פירוש, אקטיב ללא אגו. אני אקטיב כי צריך להיות עכשיו אקטיב. לא אקטיב בגלל שלי יש איזשהו אינטרס. יש אנשים שלא מסוגלים להאמין שדבר כזה יכול לקרות. וזה כתוצאה מזה שאצלהם הם מבינים שאם לנו היה אינטרס, אם לנו היה איזשהו עניין, אז אנחנו... עכשיו, מה בא בעל שם טוב ומלמד? הוא אומר, לא. יש אנשים שהאקטיביזם שלהם נפעל כתוצאה מהגוף שלהם. והגוף הוא מלא יצריות בטבעו. יש האנשים שהאקטיביזם שלהם נפעל כתוצאה מהנשמה שלהם. והנשמה במהותה היא ביטול. וכיוון שכך, הם יכולים לעשות את אותם מעשים. רק שזה עושה אותו עם אגו, וזה עושה אותו בלי אגו. וזה ההבדל המהותי. בלשון הלומדים, הנף כמינה תהיה כשיורידו אותך מגדולתך, מה יהיה? הראשון ייכנס לדיכאון. השני יהיה באותה חיות, באותו שמחה, בצורה שווה לחלוטין. היו צדיקים לפני מלחמת עולם השנייה, שכשהם היו מדברים בשבת, בשולחן שבת, היו באים החסידים שלהם, זה היה יכול להיות כמות של 10,000, 20,000 חסידים שבאים לשמוע אותם בשולחן שבת. היה להם מצבים שתוך מלחמת עולם השנייה הם ישבו באיזה גטו, באיזשהו מקום, והם סידרו את השולחן שבת שלהם, והגבאי שלהם סיפר, אני שמעתי ממנו, שהוא מתאר, הם ישבו והם דיברו באותה עוצמה את הדברי תורה על השולחן, באותה חיות, כאילו יש פה 20,000 איש. לא ראית עליהם כזה שינוי, כלום, אם יש פה מעט אנשים או הריבוי אנשים. אנחנו, אם באים אלינו הרבה אורחים, אז אנחנו, איך אומרים, מתרגשים. ואם בא אורח אחד, אנחנו פחות מתרגשים. הכל בהתאם, וגם תלוי מי זה. אצלהם אין את זה. זה נקרא אדם שחי עם הנשמה שלו. אם יש עניין להגיד דבר תורה על שולחן שבת, מה זה משנה אם הוא יושב לבד? מה זה משנה אם הוא יושב רק עם אשתו? מה זה משנה אם הוא יושב עכשיו גם עם ילדיו? ומה זה משנה בסיפור שלנו, רחמנא ליצלן, שאשתו וילדיו אתמול נהרגו, אבל שבת קודש עכשיו הגיע, וזה דבר מדהים. בכל הדורות אנחנו הכרנו, שקראנו על צדיקים, שכשהגיע שבת, אין אבלות. שמחה, כמו כל שבת, משהו לא נתפס. מיד יוצא את השבת, בכי, נערות של דמעות, כאילו, זה נקרא שהבן אדם הזה, הוא חי עם הנשמה שלו, הוא לא חי עם הגוף. זו דרגה גבוהה, זו דרגה שעליה אומר הרבי עצמך צדק, השאיפה שלי זה שהאנשים לא יהיו בדרגת הצדיק, שהוא יסוד דזער אנפין, וכמובן לא יהיו אקטיב מצד הגוף, אלא יהיו אקטיב, אבל מצד הנשמה, מצד העוצמות של הנשמה, שאז זה נקרא בלשון של השיחות של הרבי הקודם, זה נקרא עצמי בלתי משתנה. עצמי זה דבר הכי יסודי, זה נדבק בי בנפש בצורה הכי חזקה, אין שינויים. ככה או ככה, לא, העולם החיצוני לא משנה אותי למצב של חיסרון בעבודה היומיומית שלי. עכשיו, מי הוא היה כזה כדוגמה? יוסף הצדיק. הרבי באחת השיחות שלו שואל, אני לא מבין, האחים של יוסף ירדו למצרים בשביל מה? כדי לחפש אותו. אני בטוח שהשאלה הזאת הפריעה לכל אחד ואחת ממכם יותר מפעם אחת בחיים. סך הכל יוסף היה בין 30-35, היה בין גילם. תאמרו, יש לו זקן, אין לו זקן. אני רוצה לשאול אתכם, אתם, אם יהיה לכם חבר, אח, בנפש, שבהתחלה הכרתם אותו צעיר בלי זקן, אחר כך הוא ישים זקן, אתם תשוחחו איתו, דברו איתו, ולא תזהו שזה הוא. זה פליאה לא נורמלית. הם היו אנשים חכמים. איך הם לא עלו על זה שיוסף הוא זה שמדבר איתם? והרבי עונה בדיוק את הנקודה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. האחים של יוסף, בטבעם, הם היו כמו יונתן בן שאול. הם היו צדיק מבחינת יסוד זעיר אנפין. הכל פסיב, הוא מסוגל לעבוד את השם רק בצורה שיש לו את השקט שלו, ויש לו את הרגיעה שלו, ויש לו את הזמן שלו, ויש לו את התורה שלו, ויש לו את המניין שלו, ושהכל מסודר לו, כמו שאומרים, כל צורכי הדת מאוד מאוד מסודרים לו ונוחים לו. אבל כשמגיע איזשהו מצב של בעיה, של חוסר סדר, של חוסר משמעת, של היום יום הוא לא רגיל, הכל מתהפך לו. מה, אנחנו לא מכירים את עצמנו? אם אנחנו משנים לעצמנו, אנחנו יושבים נניח בעבודה, ופתאום אנחנו מקבלים טלפון של איזשהו מישהו שהוציא לנו את כל החשק, רק לשמוע את הקול שלו ואת הרעיונות שהוא הביע, זה כזה מעצבן. איך אנחנו אומרים את זה? הוא הרס לי, היא הרסה לי את היום. אצל יוסף הצדיק, הנקודה הזו לא הייתה. יוסף הצדיק מסוגל לפגוש במאסר שני אנשים שיושבים במאסר, ולשאול אותם שאלה תאומית, מדוע פניכם רעים היום? יוסף, מה קרה לך? אנשים יושבים בבית סוהר. נמאס להם מהחיים. נמאס להם איפה, הם לא רואים את הילדים שלהם, הם לא רואים את המשפחה שלהם, הם לא רואים את אור היום. במצרים זה היה בור שתחת האדמה, לא רואים את השמש. מה זה מדוע פניכם רעים היום? זה יוסף בזה גילה את המהות הפנימית שלו. המהות הפנימית שלו הייתה יסוד אבא. וזה כתוב במפורש במאמרי חסידות, האדמו"ר הזקן מעריך בזה, יסוד אבא. לכן יוסף היה יתום רק מאמו ולא מאביו. יסוד אבא זה הפירוש הוא שאתה עצמי, אתה נשאר אותו דבר. אתה בבית סוהר, אתה גם בבית סוהר אקטיב. אתה מחוץ לבית סוהר, אז גם מחוץ לבית סוהר אתה אקטיב. הוא היה מלך בבית הסוהר, והוא היה מלך מחוץ לבית הסוהר. יוסף, זו הייתה האישיות שלו. הוא לא היה הולך להתאבד כשמשהו לא מסתדר לו. הוא לא היה הולך לעשות איזשהו, מכיוון שזה לא בדיוק, איזו אהבה נכזבת, או איזושהי תאהבה נכזבת, או איזשהו רצון גלוי או כמוס. זה לא היה קיים אצלו, אצל יוסף. זה היה המהות הפנימית שלו. האחים לא הכירו אישיות כזאת. הם מסתכלים על יוסף, והם רואים בן אדם שמנהל מדינה שהייתה מעצמה, ומהמעצמה הזאת הוא מנהל את כל העולם, אומרים, איך יכול להיות שיהודי יישב על כזה כיסא? זה לא יכול להיות. מה, אתם חושבים שהם לא חשדו שזה יוסף? אבל זה כל כך היה ברור להם שלא ייתכן שבן ליעקב אבינו, זה שעם הראש למטה וכל הזמן רק הוא רואה צון, לא יכול להיות שהוא יהיה מנהיג בסדר גודל שמשדד מערכות. זה לא יכול להיות. אז לכן הם החליטו שזה לא הוא. ולכן הם לא הצליחו לטעות בהי, לרגע אחד, שם הזה הוא. זה היה, כמו שאומרים, המהות, המהות הפנימית של הצדיק, הם היו צדיקים, צדיק יסוד זעיר אנפין, שמסתכל על צדיק יסוד אבא. אני לא רוצה להרחיב בזה, אבל אני רוצה רק לומר לכם, שאם אתם שמעתם פעם בחיים על מחלוקות שהיו בין צדיקים, שצדיק אחד לא האמין שדבר כזה אפשרי, צדיק הזה לא האמין שדבר כזה אפשרי, צדיק הזה אומר זה לא בסדר, זה כן בסדר. כל המחלוקות האלה נבעו, אני נותן לכם עכשיו מתנה, הם נבעו מה-DNA הזה. צדיק שמבחינת יסוד, זעיר אנפין, לא האמין שדבר כזה אפשרי. לא האמין שדבר כזה יכול להיות. ישבתי פעם בהתוועדות, וזו הייתה התוועדות מאוד 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 חמה, מאוד מאוד. וישב שם גם יהודי, לא חבדניק, שהיה לובש שטריימל. אתם יודעים מה זה שטריימל? זה בגד כזה, זה כובע כזה שעשוי מפרוות. מסתם ראיתם פעם דבר כזה. בקיצור, היהודי הזה ישב, הוא שואל אותי, אחרי שההתוועדות הייתה עמוק עמוק בלילה, הוא רצה, כמו שאומרים, לככה, ככה. הוא אומר לי, תשמע, אתה מדבר כל כך טוב, אני רוצה להיות חבדניק. תגיד לי, אני אצטרך להוריד את השטריימל? זה מה שנגע לו. זה רק הוכיח שהוא נשאר בחוץ. הוא חושב שזה יעשה אותו לכאן או לכאן. אבל הנקודה של ההסבר, שמוסברת בחסידות, חבד זה מוח. המוח כולל את האיברים כולם. הוא כולל אותם אולי בדקות, אבל הוא כולל אותם כולם. ולכן לכל בחינה יש מקום בחב"ד. זאת אומרת, קשה יהיה מאוד להגיד שאין דבר, אבל זה קיים באיזשהו מקום, בנספח, בסעיף קטן, בשולי הגיליון, זה קיים באיזשהו מקום. אי אפשר את זה לשלול לחלוטין. הנקודה של צדיק שהוא מבחינת אבא, הרבה פעמים שמעתי מאחד מהרבנים בירושלים פעם שהוא חסיד צאנז, והוא סיפר שהאדמור מצאנז כל השנים מאוד מאוד התפלא על הרבי, איך הוא מסוגל לשלוח שליחים לכל העולם, והוא לא חושש שהם יתקלקלו איפה שהם נמצאים, הוא לא חושש לילדים שלהם, לחינוך שלהם, וכולו וכולו וכולו. זה היה לו שאלה, והוא, כמו שאומרים, הסתייג מכל העניין. הוא היה ניצול שואה, והוא סבל הרבה בעיות גופניות, יצא לו פעם להגיע לבית רפואה ביוסטון בארצות הברית, והוא היה צריך לקבל טיפול, והשליח החבדי המקומי שגר שם לבד הגיע ובא לבקר אותו, והוא בא עם שני ילדים. והוא, האדמו"ר, פונה אל הילדים, מדבר איתם, והם מדברים את השפה שלו, מדברים שפה, מה שנקראת יהודית, יידיש, מדברים את השפה שלו. והוא שואל אותם פרשת השבוע, הוא רואה שהם יודעים, הוא שואל אותם גמרא, הוא רואה שהם יודעים, שלא, איפה הם גדלים, באיזה חיידר הם גודלים? מה זה באיזה חיידר? הם לומדים אצלי בבית, הם לא גדלים בשום חיידר. אז הוא היה עמום. זה היה הפעם הראשונה שהוא נתקל בזה. פעם שנייה הוא נתקל כשהוא היה באיזשהו ביקור במקום אחר, והוא ראה יהודי שמכונה בעל תשובה, לובש חליפה בצבע ורוד, משהו כזה, אתה מבין שזה לא בדיוק מתאים עם השטריימל ועם הזה, והוא עומד, מתפלל, והוא מתפלל ודמעות יורדות לו מהעיניים. בשביל האדמו"ר הזה, זה היה, כמו שאומרים, אדם שמסתכל על דבר שהוא אף פעם לא האמין שדבר כזה יכול להיות, זה היה זר לו לחלוטין. אחרי שהוא ראה את זה, הוא אמר לחסידים שלו, וזה אני שמעתי מאחד החסידים, הרב שמרלר, הוא אמר לו ככה, מה אני אגיד לך? איך בין קם קם הדוקטור, אני בקושי דוקטור. דוקטור מתכוון בהיררכיה התורנית. הלובביץ' רבר זה פרופסור. הוא מסוגל, יש לו ראייה אחרת. אני לא מבין איך הוא עושה את זה, אבל יש לו יכולות אחרות. יש לו זה איך אומרים צדיק שמעיד על עצמו, אומר דוקטור, פרופסור, הוא ניסה להתבטאות באיזשהם ביטויים שיבינו את מה שהוא אומר. אז אני רוצה לומר לכם שכל המחלוקות זה של דוקטורים על פרופסורים. זה תיקחו בחשבון, מכיוון שהראש של הדוקטור הוא ברמה מסוימת, הראש של הפרופסור הוא אחר. אז ככה זה המחשה, זה ביחס לכל ההסתכלויות של המושג מחלוקת בכלל. כעת אנחנו מנסים להבין את הנקודה השלישית במאמר של הרבי הראי"ה צמח צדק, שרוצים להגיע צדיק שמבחינת יסוד זעיר אנפין רוצה להגיע לבחינת יסוד אבא, אז בשביל זה הוא צריך נדר. ותוך כדי הדברים אנחנו גם כן נבין מה שדיברנו שבוע שעבר, את הסיכון שיש בנדר, שטוב לאדם לא לנדור. מה המהות של העניין? המהות היא זה שכאשר האדם מחובר לגמרי לנשמה שלו, אז הוא בביטול מוחלט. כאשר האדם לא לגמרי מחובר לנשמה שלו, אז האגו שלו ברמה עדינה תופס אצלו מקום. האגו שלו זה כמו ברזלים בגלגלים שמפריע לו להתקדם הלאה. מה שעושה הנדר הרצוי, כשעושים נדר באופן מוצלח ונכון, מה עושה הנדר לאדם? הנדר מחייב אותך לעשות משהו. מה קורה ביום יום שלנו שאנחנו מאמיסים על עצמנו עוד מטלה ועוד מטלה ועוד מטלה ועוד מטלה ועוד מטלה ועוד מטלה? אז ישנם שני אפשרויות. אפשרות אחת, שפשוט נקרוס. אפשרות שנייה, שמרוב המטלות אנחנו נפסיק לחשוב על המטלות שאנחנו צריכים לעשות, וכתוצאה מכך שנפסיק לחשוב, אלא רק נהיה עסוקים בעשייה, העוצמה של יש מה שנקרא כמות, כשאתה דוחס אותה בעוצמה מאוד חזקה, היא הופכת להיות איכות. ואז כבר לא ישנה המהות של הזמן. יש לי רק 24 שעות ביממה. אבל אם אני עושה תוכנה של דחיסה שדוחסת ודוחסת 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 ודוחסת, אז פעם הייתי צריך לעשות את אותו דבר, להכין אותו במשך חצי שעה, עכשיו בחצי דקה. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט עברתי לאיזשהו לבל אחר, עברתי לאיזושהי צורת חשיבה אחרת, שבתוך צורת החשיבה הזו גם החצי דקה עושה עבודה. אני מנסה לומר שבחיים האישיים שלנו, אתם תוכלו לקחת דוגמה מעצמכם, הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים על עצמנו מטלות, אתם תוכלו להיזכר, שלפני שהייתי אימא, ולפני שהייתי צריכה לעשות ככה וככה וככה וככה, אז הספקתי בקושי בבוקר לקום ולהתקלח ולעשות כמה טלפונים וכבר הגיע אחרי צהריים. אבל כאשר האדם יש לו הרבה הרבה מטלות, אז הוא לא מבין, וזה באמת דבר מעניין, שיש נשים כאלה, יש גברים כאלה שהם גם מצליחים להיות אימא, וגם מצליחות לבשל, וגם מצליחות ללמוד, וגם מצליחות, ואחר כך הן מסתכלות על עצמם בשנים המבוגרות יותר, הן לא מבינות איך הן הצליחו בזמן הזה גם להביא ילדים, גם לחנך אותם, גם וגם וגם. אבל יש בזה משהו. יש משהו בזה שהאדם, כשהוא מלחיץ את עצמו, לחץ, אני מתאמן, לחץ שעדיין לא עושה שבירת הכלים, לא משאיר אותך על הרצפה, לחץ כזה שהוא גורם לך במילים שלנו לשכוח מעצמך. ברגע ששכחת מעצמך, אז יש לך יכולת להעביר מסרים שהיו קודם שייכים לכמות של זמן באמצעות איכות. להעביר את הממצאים, את המסרים באמצעות איכות. אני יכול לשוחח עם בן אדם במשך שעה ולא הצלחתי להשפיע עליו. עובדה שאנשים עברו ליד הרבי, במבט אחד, במילה אחת, שינה אותם ועל אמת. אתה שואל את עצמך איך דבר כזה קורה. עזבו את העניינים המיסטיים הרוחניים. אני מסתכל טכנית איך זה קרה. כאשר אני לא השקעתי את כל הנשמה ואת כל הלב ואת כל זה, אז אני צריך שעה ואני לא מצליח. אבל כשבן אדם משקיע את כל הנשמה ואת כל הלב, אז אפילו חצי דקה מספיקה. השאלה, מה העברת באותו חצי דקה? אם העברת את המהות, או שהעברת איזה שהם דברים חיצוניים שטחיים. טוב, אז כאן, בנקודה הזו של המעבר, נמצא הנדר, הסיכוי והסיכון של הנדר. מצד אחד, הנדר עלול להביא אותך לגבעים ופסגות, שאתה מרוב שלקחת על עצמך עוד מטלה, אז אתה תהפוך להיות איזשהו בן אדם כזה מרחף באוויר. זאת אומרת, אתה תהיה למעלה מן המקום ולמעלה מהזמן ברמה מסוימת. אבל מצד שני, הנדר, אם אתה בן אדם שלוקח אותו, יש לאנשים שלוקח את המטלה הזאת ומעמיד אותה מול העיניים, איך אני יכול לעשות את זה? אני לא מאמינה שאני אעמוד בזה. אני לא יכולה לעמוד בזה. ואז נופלת במיטה כבר עכשיו, כי רק מהמחשבה, רק מהפחד, זה נקרא שאתה התחברת לעני שלך יותר חזק ממה שהיה קודם. אם עד עכשיו רציתי שאתה תשכח מעצמך מרוב המטלות, אז אתה מרוב המטלות, עשית פאק, אני לא יכולה לעשות שום דבר, כי המטלות האלה כל כך גדולות. אז אני הולך, איך אומרים, אני הולך לישון כבר מעכשיו. אני ראיתי שאני לא אוכל לעשות את זה, אז אפילו קצת לא עשיתי. אמרתי, אני אשן מעכשיו, לפחות אני ארוויח כמה שעות שינה. זה התנועה שהיא מאפיינת אותנו הרבה פעמים. ולכן אומרים לנו, תשמעו, אל תנדרו, כי מבחינת צדיק, יסוד זער אנפין, כנראה תעשו פוק לאיזשהו מקום אחר שגם הדרגה הקודמת לא תהיה. כמו שאומרים, כל המערכת תקרוס. אבל במצב השפוי, במצב החיובי, אז המטלה הייתה אמורה לגרום לך להגיע לאיזשהו עילוי. אז לכן אי אפשר לבוא ולומר שזה מומלץ לנדור נדרים. מה שכן מומלץ, להגיע לבחינת יסוד אבא בלי נדרים. זה באמצעות הביטול הפנימי של האדם. זה באמצעות שהאדם נכנס לתוך העניין, והוא נכנס עם כל הנשמה ועם כל הלב, ואת עצמו הוא שם בצד, בלי לנדור נדר. אם אתה מתאמן על זה, ככל שאתה מתאמן על זה מוקדם יותר, אתה מצליח יותר. אני רוצה להמחיש את זה בכמה מעשיות, ובזה לסיים. הנקודה של להגיע לבחינת יסוד אבא, זה שאתה מוכן ללכת על דבר במסירות נפש ואת עצמך לשים בצד, ואז מתברר לך שאתה בכלל לא צריך למסור את הנפש. אבל אתה צריך להיות מוכן לעניין. אז אני אספר סיפור אחד ששמעתי מאדם שהוא גביר אדיר, יש לו הרבה כסף, והרבה זמן ללמוד תורה אין לו, אז הוא החליט, הוא אדם דתי, אז הוא החליט שהוא יקיים בידור, הרי כתוב על שלושה עמודי עולם ישנם, תורה, עבודה זה תפילה, וגמילות חסדים זו צדקה. אז הוא החליט שהוא ישקיע בעמודים שהוא יכול לעמוד בהם, שזה תורה, שזה תפילה וצדקה. אחת ההחלטות הטובות שלו הייתה זה שהוא לא מתפלל אף פעם תפילה שלו במניין. אין, מה שנקרא, בדין לא יעזור. הוא תמיד יתפלל במניין. אבל יום אחד, לצורך העסקים שלו, הוא חזר בטיסה לארץ בשעה 13:00 לילה. תפילת ערבית הוא עדיין לא התפלל, והוא לא ידע מה הוא עושה עם עצמו, וישב וחשב, היה לו את העוזר שלו, והעוזר הוא עזוב אותך, אולי תלך לאיצקוביץ', אולי תלך פה, אולי תלך שם, אמרנו, נתן לו כל מיני הצעות, נתן לו, והוא רואה שהזמן עוזל, והוא לא מוצא את עצמו, ואז הוא, איך אומרים, נפל על רעיון, שרק בן אדם שהולך על דבר, על החיים ועל המוות, היה עושה אותו. הוא הרים טלפון לתחנת מוניות לילית, והזמין 8 מוניות. הוא והעוזר שלו זה 2, הוא הזמין 8 מוניות, הוא ביקש שהם יהיו יהודים מהבעל תחנה, 8 מוניות מגיעים, הוא שואל אותם אחד אחד כמה עולה המתנה של שעה אצלכם, הם אומרים לו 100 שקל בלילה, הוא אומר להם אני צריך רק חצי שעה בנוסף לזה שבאתם, קדימה, עושים תפילת ערבית, אתם מצטרפים, הם לא התפללו ערבית באותו לילה, מצטרפים, והוא יבטיח לכל אחד 50 שקל, זה לא הרבה כסף, יחסית לבן אדם שתפילת ערבית זה עיקרון אצלו, וגם יש לו כסף בכיס, אין לו שום בעיה. עכשיו, הוא לא סתם היה מתפלל, הוא היה מתפלל מכל הלב, מכל הנשמה. כמה זמן לוקחת תפילת ערבית? 10 דקות, כולל הכל. אצלו רק ה-18 היה לוקח 17 דקות. ככה, הוא היה כזה, מה אכפת לו, המוניות הוא אלמונה, אין לו בעיה. הוא מתפלל, הוא התפלל 17 דקות. הם כל כך התרגשו, החבר'ה האלה, שאף אחד מהם לא היה דתי, הם כל כך התרגשו בסיום התפילה, הוא מוציא כסף ועוד תוספת, ונותן לכל אחד. הם אומרים לו, למה אתה חושב שאת המצווה הזאת אנחנו נמכור לך בשביל 50 שקל? החזירו לו את הכסף חזרה. אז אני סתם נותן דוגמה שבן אדם, לא משנה, לקחת איזשהו דבר והלכת עליו עד הסוף. זה עד הסוף שלי, מי מאיתנו היה עולה על רעיון כזה באישון לילה? אף אחד, אבל מי שזה נוגע לו הופך להיות גם יצירתי וגם הארנק שלו פתוח ובסוף לא היה צריך להוציא גרוש. אז גם התפלל במניין, גם זיקה 8 אנשים תפילה במניין, וגם זיכה אותם במצוות, שיר את הכסף אצלו בארנק. אבל מה דורשים ממך? המכה הראשונה צריכה להיות מסירות נפש. זאת אומרת, זה חייב להיות אמיתי. זה לא יכול להיות שאתה תבוא, אתה יודע מה, בוא נעשה איזשהו הצגה, אולי זה יעבוד, אולי זה ילך, זה לא עובד. אין, זה לא עובד. זה עובד רק כשזה אמיתי. אז כשזה אמיתי, הקדוש ברוך הוא השכינה השורה בתוך העניין, וזה עובד. עכשיו, מה הבעיה של צדיק בבחינת יסוד זעיר אנפין? מה הבעיה שלו? הבעיה שלו זה שהוא מפחד, הוא מפחד. לא, לא, אני לא. תשמע, זה סיכון, זה בעיה. אני לא יכול ללכת לפה, אני לא יכול ללכת לשם. זה יכול להחריב אותי, זה יכול... הוא מאוד מאוד בתנועה של... הוא מאוד מאוד בתנועה של פחד, הוא מאוד מאוד בתנועה של... אני צריך לשמור. אז אומרת לו תורת החסידות, במילים עדינות, אתה קצת רוצה לעזור לאלוקים. זאת אומרת, אתה קצת רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא. יש מה שנקרא הקדוש ברוך הוא שומר, אתה רוצה גם כן לעזור לו לשמור. אז הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אם אתה רוצה לעזור לי לשמור, אז אתה מסתדר לבד. זאת אומרת, אתה בעצמך אלוקים. אז אלוקים, תישא את המסע שלך בעצמך. תהיה הסבל של עצמך. זה מזכיר לי מעשה. במלחמת עולם הראשונה, אז היה מלחמה בין רוסיה לגרמניה. במלחמת עולם הראשונה, ברוסיה, רוסיה ניסתה לשמור על מחיר הזהב שלא ירד. הזהב היה זול, ואילו המשי ושאר הדברים היו מאוד ביוקר. בגרמניה, המשי היה בזול, והזהב היה ביוקר. היהודים, איפה שהם מריחים ריח של כסף, אז הם נמצאים שם. אז היהודים היו קונים, זאת אומרת, קונים זהב בגרמניה, ומעבירים לשם, ומשם מעבירים משי לרוסיה. עכשיו, אי אפשר להעביר את זה מכאן לכאן, מכיוון שהגבולות היו חסומים, ולא היו נותנים לעשות הברחות, אז הם היו מעבירים את זה דרך היערות מהצדדים. אז מספרים על איזה אחד שהמזוודה שלו כבדה מלאה בזהב, הוא יוצא מרוסיה לכיוון גרמניה, ופתאום הוא רואה ככה שוטר בגודל טבעי תופס אותו ביער. והשוטר אומר לו, זה לא היה בלילה, זה היה ביום. שואל אותו השוטר, מה אתה עושה פה? אומר, אני חוזר עכשיו מאחותי שהיא מהעיירה הזאת, אני הולך חזרה ו... ולמה אתה רוצה לעשות את זה דרך היער דווקא? אז הוא אומר לו, מגלל שביער אני שומע צפצופים של ציפורים, ואני הולך על העשב, אני שומע את הרשרושים של העלים, זה נותן לי השראה, אני גם אוהב לראות פרפרים, ככה בנוסטלגיה, אומר כל מיני דברים. אז השוטר אומר לו, אתה יודע מה? גם אני אוהב. אבל מה? אני משתעמם שאני הולך לבד, אז בוא נלך ביחד. ואז הם הולכים, 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 ומדברים על כל השטויות שבעולם. עד שמגיעים לסוף היער, לגבול, ואז השוטר מרצין פנים ואומר לו, תפתח את המזוודה שלך. הוא פותח את המזוודה ורואה שזה זהב, והוא עוזק אותו ושולח אותו לתחנת המשטרה. איך אומרים, המבריח הזה כולו כעוס, סמוק פנים, עצבני. מקלל את השוטר. השוטר אומר לו, תגיד לי, למה אתה מקלל אותי? מה, אני לא בן אדם טוב? כל כך הרבה פעמים אתה הצלחת עליי, הפעם אני הצלחתי עליך. מה האסון הגדול? מה הבעיה? אמר לו, לא על זה אני מתעצבן. מילא, פעם אני, פעם אתה, אני יכול להבין. אבל למה לא אמרת לי את זה מההתחלה? למה אתה נותן לי לסחוב את המזוודה כל הדרך, ואז אתה... אז השוטר מסתכל ואומר לו, למה אני הסבל שלך? תסחוב אתה את המזוודה, למה אני הסבל שלך? אז זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו גם כן. ברגע שאנחנו לוקחים, כמו שאומרים, את הגורל שלנו בידינו, ואנחנו השומרים, ואנחנו המפוחדים, ואנחנו הזה, אז בבקשה, אז תסחוב, תסחוב לבד. אם אתה כזה גיבור, ואם אתה כזה שומר, אז תעשה את זה עד הסוף, אל תבקש ממני שאני אעזור לך. אם אתה רוצה את העזרה שלי, אז תשמע לי מההתחלה עד הסוף, אתה לא נכנס כמו שאומרים בזה. ואז בן אדם שואל, אבל איך אני מגיע לתוך הביטול הזה? הביטול הזה, ביטול כזה של עין ובלי אגו ובלי כלום. אני יכול רק לומר לכם, סיפרתי קודם על המבצעים שסיירת מטכ"ל עושה, שאלו פעם את המפקד שלהם, איך אתם עושים מבצעים? איך זה עובד אצלכם? אז הוא אמר, אנחנו קודם כל רואים את הסוף. אחרי הסוף אנחנו מתחילים ללכת אחורנית ולחפש את השלבים. אבל קודם אנחנו רואים את המטרה. מי שרואה את המטרה חזק, אכפת לו להגיע לבחינת התקשרות נשמתית עם הבורא, לקבל השראה פנימית מהבורא, לקבל את האור אינסוף מהבורא, יש לו בזה עניין, אז את כל השלבים בסוף הוא יצליח להגיע לבד. אבל השאלה אם זה נוגע לך נקודה בנפש. שמעתי פעם מהרבי בהתוועדות, היה המגיד מדובנה, היה מומחה במשלים, בסיפורים. אז שאלו אותו פעם, איך אתה מוצא לכל עניין סיפור ומשל בול פגיע? איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם משל. סיפר להם שהיה פעם, היו עושים, גם היום, עושים יריה על מטווח כזה, יורים חיצים, מי פוגע בצורה מדויקת. ויש שם עיגולים, עיגולים קטנים, קטנים, קטנים. והם ראו אדם שכל, אצלו יש לוח כזה, וכל החיצים בדיוק בנקודה, איך הוא הצליח בדיוק לפגוע בנקודה? אז שאלו אותו, אז הוא ענה להם, מה אתם מדברים? אני קודם כל מכניס את החץ, ואחר כך אני מקיף סביבו את העיגול. אני לא יריתי את זה מרחוק. אז אמר להם המגיד מדובנה, מה אתם חושבים? אני קודם כל רואה סיפורים. אחרי שיש לי סיפור טוב, אני מחפש איזה מוסר עסקר אני יכול להלביש עליו. זה לא הולך הפוך שאני רואה איזשהו משהו תורני, רוחני, ואחר כך אני מוצא לו איזשהו משל. הפוך, אני לוקח את הסיפור ממנו. אנחנו אומרים, בוא נהיה חכמים. זה לא נס, זה פטנט. ברגע שהאדם מציב לעצמו את המטרה והיא נוגעת לו בנפש, סוף כל סוף הוא מצליח להגיע אליה. ברגע שהוא מחפש לראות מה יהיה השלב הבא, מה יהיה השלב הזה, מה השלב הזה, הוא מתייאש מתחילת הדרך. תעזוב, תשים את כל הדרך בצד, תסתכל על המטרה, לא מעניין אותי שום דבר, אני צריך להגיע לזה. אם אתה מעמיד את זה, כל הדרך באמצע הופכת להיות כלום, הופכת להיות שערות סבתא, זה מתלבש, זה נמס לך בידיים, והקושי נמוג לעומת האהבה הנצחית והרצון הכנה להגיע לנקודה. אז זה בעצם המסר, לפי תורת החסידות, מה שרצה שלמה המלך לומר לנו, טוב שלא תידור, זה אם אתה רוצה להישאר יסוד זעיר אנפין. משתידור ולא תשלם, כי לעבור מבחינת יסוד זעיר אנפין, ליסוד אבא, וליפול באמצע הנדר, באמצע הדרך, באמצעות נדר שלא יכלתי לעמוד בו, עדיף שלא תתחיל בכלל ותישאר לפחות בבחינת יסוד זעיר אנפין. אבל יש לך אפשרות להגיע ליסוד אבא בלי הנדרים באמצע הדרך. תעשה, תציב לך את המטרה ותלך בתוקף, בעוז, ולא תצטרך כל מיני שיטות מלאכותיות באמצע הדרך. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנצליח בפועל ממש להוריד את הדברים באופן כזה שישפיע בעולם הזה הגשמי למטה מעשרה טפחים.